צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום נעמה לוי אופק.
היי. איזה שם רשמי כזה.
מאוד רשמי, יצא. נספר לטובת כולם שאנחנו חברים מאוד טובים.
מאוד מאוד טובים.
מאוד מאוד טובים. כבר עשור שאנחנו, יש תקופה בשנה שאנחנו מבלים ביחד.
נכון.
בבחינות ללהקות הצבאיות. מה שלומך קודם כל? רגע, לפני שאנחנו צוללים ומדברים על הכל.
את האמת שאני בסדר, אני נרגשת. אפילו, לא, כאילו ישנתי בלילה כזה, קמתי באמצע הלילה, לא בגלל שהתעוררתי, בגלל שאחד הילדים הגיע. ופתאום נזכרתי שזה קורה, אז לקח לי קצת זמן לחזור לישון.
איך זה בשבילך להיות כאן, לדבר?
את האמת שכשהזמנת אותי, אז היה לי את הרגע הזה שאמרתי לעצמי, מה, באמת? כאילו, אתה באמת, אני? איזה כיף, זה מעניין, זה המקום שלי?
אני חושב שזה לגמרי המקום שלי, אני חושב שבכלל, תראי, אמרתי אחרי רגע לפני שהמיקרופונים עברו למצב של און, שיש משהו ברגע שמישהו שאני מכיר מהעולם מגיע ומתיישב כאן לפרק, אז יש משהו מצד אחד מאוד נוח, ומצד שני גם מאוד מרגש, ואפילו על סף הטיפה מלחיץ.
כן.
כי את יודעת, את חלק מחיי, אבל רגע לדבר את המסלול שלך, ולדבר רגע את כל החיים שלך בפרספקטיבה, ככה, ברטרוספקטיבה, אז זה מרגש. אז,
מאוד.
אז קודם כל כיף לי מאוד 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 שאת כאן.
תודה.
נספר לטובת מי שלא מכיר, בעצם את היום בטייטל המקצועי שלך, מנטורית קולית.
נכון.
נכון?
נכון, השם הזה הוא נשמע ענק, אבל אני מרגישה שהוא באיזשהו מקום מצדיק את העבודה שלי, ואני אגיד את זה בצורה קצת לא צנועה.
אל תהיה צנועה כאן.
אני ממש עושה דרך עם התלמידים והזמרים שנמצאים אצלי, אם זה אנשים שהם כבר מאוד מצליחים ומוכרים ומגיעים אליי כבר מהמקום הזה, ואם זה כאלה שאני ממש עושה איתם צעד צעד.
From scratch, ממש מההתחלה.
כן, לחיפוש ולמסלול הזה שאין לו חוקים והוא מרגש, מדהים וקשוח. מאוד.
מאוד. את ואני יש לנו הרבה שיחות, את כמי שמתעסקת במיתרי הקול, ואני יותר במיתרי הנפש.
לגמרי.
אז יש לנו תמיד שיחות שהן אותי לפחות מרגשות, ואני מניח שכל מי שישמע, גם מי שהוא לא אמן וגם מי שהוא לא, היצירה היא בנפשו, וזה לא דרך חייו, אני חושב שהוא ימצא הרבה בתוכן הזה. השם נעמה לוי, בשנה וקצת האחרונות שחלפו עלינו, השם הזה הפך להיות שם שהוא ככה, אני זוכר שאמרת לי, הוא עושה לי כל כך הרבה קווץ', ואני מדבר על נעמה לוי התצפיתנית שהייתה חטופה.
נכון.
עד לא מזמן. קרה שבלבלו שאנשים...
גם היה איזה... הם הגיעו אני שרה עם אברהם טל.
נכון.
כבר 10 שנים, וכן הגיעו אליו ואמרו לו, רצו שהוא יציין את זה בהופעה, וגם דיברנו על זה, פתחו קבוצת וואטסאפ, וניסו להכניס לשם את כל הנעמות לוי בארץ, וישר נכנסתי ואמרתי, אני חלק מזה, בסוף לא קורה עם זה יותר מדי, אבל זה...
כן, אני ראיתי אצל אברהם באמת איזה...
אין ספק שברגע שזה קרה, הלב, כאילו היה לי איזה חיבור ישיר אליה בדאגה, בכאב, רק מהשם.
רק
זה
מהשם.
זה כל כך חזק.
מאוד, איזה כיף שהיא בבית.
וואו.
כן, אני זוכר שאברהם באמת שיתף, שבאמת שלחו לו איזה פתק או מכתב, ואמרו לו, כן. תזכיר אותה, וקוראים לה נעמה לוי ממש כמו הזמרת שהיא איתך על הבמה.
כן.
אז זה ככה, מאחת לב, אבל תודה לאל שהיא בבית, וכולם צריכים לחזור. החיים לשיקום, והחללים לקבורה ראויה כאן במולדת. איש לא צריך להישאר מאחור. אבל להבדיל, נעשה מעבר חד באמת. כוכב נולד, העונה השלישית.
ילדה בת 19.
ילדה בת 19, שמה היא יודעת טבעון. בזמנו, הילדה בת ה-19 הזאת?
היא יודעת שהיא זמרת.
היא בטוחה בזה?
היא יודעת שזה הדבר היחיד שהיא יודעת. ממש מהמקום הזה שכל דבר שבאותה תקופה עשיתי עם זה בחינות ללהקות הצבאיות, התקבלתי. בחינה לכוכב נולד 3, התקבלתי. כאילו היה איזה... באותה שנה למדתי גם אצל ריקי גל, כי לפני זה למדתי קלאסי, אבל זה נושא מאוד מאוד גדול שאולי נדבר עליו בהמשך, אבל... וריקי עשה לי שם קטע גדול. באודישן האחרון היא עלתה ואמרה לי שלא עברתי, שמצטערים ממש על הבמה. ורואים את זה גם בתוכנית עצמה.
מה, זה החליטה למתוח אותך?
כן. היא עשתה לי ממש קטע, ורואים את זה בתוכנית עצמה, שיש לי איזה רגע כזה שאני מבועטת, כי הכל בכיס שלי. ואז היא אומר, ואז צביקה אמר, סתם, סתם, רצינו שלא תקחי את זה כמובן מאליו. וזה בדיוק הסיפור, כאילו הייתי הזמרת של קריית טבעון, והתחושה הזאת היא שאני, שאף אחד לא יכולה עליי.
מלאת ביטחון.
מלאת ביטחון.
אבל אם אני הולך אחורה, ממש ממש אחורה, למעשה נולדת במגדל העמק, נכון?
נכון, צחי.
וכמה שנים אחרי זה המשפחה עוברת לטבעון?
ממש 4 שנים אחר כך.
והילדות, זוכרת את נעמה, הילדה?
כן, יכול להיות שהמקום הזה שאני אומרת שאני מלאת ביטחון, כי המקום הזה של השירה הוא בעצם הציל אותי. הילדה בקריית טבעון הייתה ילדה שעברה הרבה כאב. הייתי, אני לא אוהבת כל כך להגיד את זה בצורה כזאת, אבל הייתי קהת האור אולי בין היחידות בכיתה, ויכול להיות שזאת הסיבה, או עוד סיבות, כאילו, בלטתי.
שילמת מחיר?
שילמתי מחיר כבד.
מה היה שם?
אפשר להגיד שלא כל כך אהבו אותי. אני לא הרגשתי שהמורים אהבו אותי, בעיקר מורה אחת, שלימים גם הייתה מנהלת בית ספר אחר כך, שהיה לי מאוד קשה עם זה שנים. והכיתה, והיו סיטואציות קשות, אם זה טיול שנתי ששרים קושי צמבו, זה היה אז איזו קללה גדולה כזו, במקום לשיר שירים על הטבע.
וואו, שנות ה-80.
ממש, והיה מקרה אחד מאוד מאוד רציני, שיום אני עולה לכיתה אחרי הפסקה, וכולם מתלחששים ומצביעים עליי, ומסתבר שכמה בנות, או עשו לי איזה מעשה קונדס כזה, שירדו וכתבו את כל הכללות, עם כל השמות של הילדים בכיתה, כל ילד שם וכללה, ורק את השם שלי לא כתבו. ואז הניחו שזה בעצם אני, והגעתי למורה.
כלומר, ממש הם עשו תרגיל מחושב.
תרגיל.
כדי שהכל, כל הראיות יופנו אלייך.
כיתה וב. ואז אני הגעתי למורה, וביקשתי ממנה רק אישור לצאת מהבית ספר, כי היה צריך אישור, ושאמא שלי באה לקחת אותי. ואני בוכה בצורה כזו שאי אפשר להתעלם. לטעות. ואז היא אומרת לי, סיפרתי לה מה היה, והיא אומרת לי, אולי הדרמטיות הזאת שלך, וזה שאת בוכה ככה, זה סימן שאת עשית את זה?
ככה המורה אומרת לך.
כן.
מה זה עושה לילדה, לגדול ככה? להרגיש אוטסיידרית?
זה מעבר לזה שגם אני, זה גם המשפחה, אני זוכרת את אמא שלי נאבקת בזה, והולכת לדבר עם אמאות, ופעם אחת שמעתי אותה גם ככה, אחרי טיול שנתי, ישר במקום לחזור הביתה, חוזרת לבית של האימא של הילדה, שהיא הנהיגה את זה, וככה נסערת, כואבת את הכאב שלי, ואני עומדת שם בצד. זה היה לא פשוט. ואז אחת הסיבות שבעצם הגעתי לשירה זה כי אימא שלי רשמה אותי לעוד מסגרת, כדי שיהיו לי עוד חברים. בכיתה ד'.
כאילו בעצם השירה הייתה קרש ההצלה, גלגל ההצלה.
אני בכלל לא ידעתי שאני שרה, זאת אומרת, בתור ילדה יש את הילדים האלה שאומרים, מגיל 0, היא שרה, היא עמדה מול המצלמה, ו...
זה לא המקרה שלך?
לא, לא, לא. אני התחלתי לשיר בבית ספר, אבל זה היה, אתה יודע, כישרים בבית ספר, כי יש כזה מקהלה קטנה ושרים, ואז הגעתי בעצם ללהקות הבלתי מתפשרות, ככה זה היה נקרא, להקה בלתי מתפשרת, והיה שם מפיק מוזיקלי שקוראים לו מוישה ליוסף, והוא ראה אותי.
וצמד המילים האלו, ראה אותי.
כן.
אחרי תקופה שבעצם את מרגישה בתור ילדה שלא רואים אותך, את חושבת על הילדה הזאת? היא קופצת לך לפעמים היום גם?
ברור.
מתי?
אם זה בסיטואציות שאני מרגישה שהקול שלי לא נחשב, או לפעמים בסיטואציות מול, אולי מול גברים חזקים בתעשייה הזאת, יש לי רגעים שאני מרגישה הילדה הדחויה הזאת שצריכה את תשומת לב. זה נוגע בי, זה חזק ממני.
ברור לי. כל החוויה הזאת, גם אני חושב על אז, שנות ה-80, היום יש הרבה יותר מודעות לבולינג ולחרמות, ובזכות הרשתות החברתיות, בזכות זה שהיום יש הרבה יותר מידע באוויר, וכל המהפכה הדיגיטלית נתנה בעצם כלים גם לילדים לדבר את זה.
נכון.
בשנות ה-80, אני חושב עלייך, את ילידת 80 ו...
שש.
שש. את כאילו חוזרת בשנת, אני רוצה להגיד 94, נגיד גיל 8 ככה, או שזה הגילאים יותר
כן,
מאוחרים?
כן, כן.
איך, לאן לוקחים את כל מה שקורה בראש או בלב?
אני חושבת שהמשפחה שלי כל כך תמכה בי, ואני חושבת שמאוד מהר, אני שוב חוזרת לשירה, קיבלתי משפט, קיבלתי עוד בית, פתאום קיבלתי שיר סולו, ואז בכיתה ו' היה מסיבת סיום. ועשו סלח שבתי. ואחותך הייתה מי... חביבה.
ברור. יש חביבה יותר חביבה ממך.
וזה לא יאומן, כי אני קיבלתי, ואני הייתי, קודם כל הייתי בשוק שאני קיבלתי את התפקיד הראשי, ומה שכולם היו, זה, כל הבנות היו עוד יותר בשוק מזה שאני קיבלתי את התפקיד
כל
הראשי.
כל אלו ש...
אני זוכרת שהרחש והבחש היה מטורף. ו...
היה ניצחון בלב?
מה זה ניצחון? לימים גם הבמאית, אחר כך דיברתי איתה, והיא ראתה את זה. היא זיהתה את זה.
את מה זה את זה כשאת אומרת?
את הכאב.
את הכאב הזה.
את החוסר פופולריות. היא רצתה לתת לי את המקום הזה, גם מעבר לזה שהשירה, שבאמת כנראה הגיעה לי.
אני חושב אבל שהשירה נבעה בטח וריגשה מתוך הכאב הזה.
נכון, אבל היא גם אומרת שהיא הרגישה שאני צריכה את זה, שזה פשוט מדהים. ואז הגענו לחטיבה, ובחטיבה כבר הייתי זמרת. ופתאום הפכתי להיות חברה של כל הבנות הכי מקובלות בחטיבה. וכל הבנות והבנים שהקניתו אותי ביסודי, הם כאילו פתאום נשארו מאחור. ואני חושבת שזה גם עשה לי באיזשהו מקום גם לא טוב. כי...
באיזה מובן?
הייתי כל כך טובה במה שאני עושה, והבנתי דברים, והרגשתי שאני שולטת, והתקבלתי, עשיתי 5 יחידות במוזיקה קלאסית. הייתי היחידה באותה שנה שקיבלה 100, קיבלתי כזה מכתב.
שזה חתיכת דבר, מוזיקה קלאסית, 5 יחידות. צריך להסביר את זה, זה נשמע מאוד על רגל אחת.
כן, הייתי זמרת אופרה, הייתי בטוחה שאולי אני, והגיע איזה מנצח גדול שקישרו אותי, והוא אמר שכשאני אבוא, ניתן לי מלגה באיטליה, כאילו היה איזו אווירה כזאת של הזמרת, כאילו לשם אני ממש הולכת. וזה גרם לי באיזשהו מקום, כאילו מהכאב לאיזה מקום גדול.
אני רוצה להגיד אפילו, אני לא יודע להגיד הכי דחויה, אבל דחויה, והאוציידרית פתאום, באיזה וישט מהיר, לטפס לאיזה הר.
בדיוק. ומה שזה גרם לי, זה גרם לי לסלוד מבינוניות. לא להבין...
שזה בסדר, שאפשר?
כן. איך כאילו... ולא רק אני כלפי עצמי, שהפרפקציוניסטית שלי הלכה ונהייתה כל כך, באיזשהו מקום גם מוטרפת, כלפי אנשים אחרים. לא, הוא לא בליגה שלי.
כי אני אגיד לך למה, אני רואה אותך הרבה פעמים, עולה בי הצורך להגיד רגע איזה משהו על הלהקות הצבאיות.
אוקיי.
אנחנו יושבים שם, שולחן של בוחנים, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מוקף בחבר'ה הכי טובים שיש, גם את, וגם דרור אלכסנדר, וגם נועם זלטין, וגם אסף אברבוך, לא שכחנו איש, נכון?
לא.
ואני רואה אותך לפעמים יוצאת מקרבך.
כן,
אם את מזהה,
נגנבת.
את נגנבת. זה גם, אנחנו עוד יותר פוליטיקלי קורקט. לפעמים את מתחרעת מכל הלב על אנשים, ואת ממש יוצאת עליהם, על מלשבים, על כאלו שהם מעומדים לשירות ביטחון, כי את מזהה בהם איזה משהו. ולפעמים אני אומר
לפעמים
לך...
לפעמים אני נלחמת יותר ממה שהם
בדיוק,
נלחמים בעצמם.
בדיוק, ולפעמים אני מהצד אומר לך, רגע, נועמה, את יכול להיות כאילו... ואני רואה בעיניים שלך, ועכשיו אני חושב שאת פותרת לי בדיוק במה שאמרת. כאילו, אין מקום לבינוניות. אם את מזהה, בטח בעצמך, אבל אצל אחרים, את המקום הזה שאת רואה, לאן את יכולה, לאן הוא יכול להגיע, לאן את יכולה לקחת אותו, שיהיה לו בהצלחה אם הוא מביא איזה משהו
נכון,
בינוני.
נכון, אבל אני רק חייבת להגיד, יש לי חמלה לבינוניות. מה שהיה אז, שלא קיבלתי את זה, ואני זוכרת שכשהתקבלתי ללהקה צבאית, היו שם בנות שמתי, לא, מה זה? הגעתי לרימון, אמרתי, מה זה? מה זה? אני ברמה, הם לא... כי... היום אני דוחפת את התלמידים שלי למקום הכי, הכי קיצוני, הכי גבוה, הכי מאתגר. אני איתם.
את איתם, ממש איתם.
ממש איתם. אבל אני גם מבינה אם יש דרך, אם זה יותר לאט, אם לא הכל מובן, אם אולי אני צריכה להביא את זה מאיזושהי עוד זווית, כי אולי אני לא מצליחה להגיע אליהם.
עד כמה, אני מרשה לעצמנו קצת ככה, על הטיימליין של החיים שלך, באמת הרבה תלמידים, מותר לעשות name dropping?
תעשה.
אני בא לי לעשות. ספיר סבן אהובתנו, ונטה ברזילאי, ונונו, ונרקיס, ונועה קירל, ועודיה. ואת מי שכחתי?
עכשיו יש לי את יושי.
המהמם.
שוואו, איזה דבר. אגם ברוכבוט.
נכון. באמת, הלו שלך מלא באומנים הכי פעילים והכי מוכשרים שיש. ומסקרן אותי לדעת עד כמה נגיד כשאת איתם, עד כמה גם מתעוררים חלקים בילדות שלך דרך מפגש עם תלמיד, מוכר או לא מוכר?
מלא. וגם כל אחד זה אחרת. זאת אומרת, אני, אם אני מלמדת 5 או 6 שעות ביום, אני בכל שעה שמה כובע אחר. ממש.
כי את מבינה שכל אחד זה הוויה אחרת. שנונו ואגם בוחבוט.
יש כאלה שהדרך היא... אני אומרת פה משהו שאולי אחר כך הם ישמעו, ויבואו ישר ושאולו אותי, אז מי אני? אבל יש כאלה שהדרך היא תמיד דרך קלה, פתוחה, קו ישיר.
כי משהו באישיות שלהם
מאפשר. ואני משתדלת שעם כולם זה יהיה ככה, אבל יש כאלה שאני לא יכולה לבוא ככה. אני אצטרך לבוא ככה, ולפעמים ככה.
לבנות מחלפים. כן. כדי להגיע למתערי הלב שלהם.
כן, ולפעמים זה גם עליי. יש לי תלמידים שאני יכולה להגיד לעצמי אחרי השיעור, וואו, אולי לא צריך, אולי לא בכוח, משהו באנרגיה לא קורה, וזה מעייף אותי.
זה גם הופך אותך, אני מניח, זה מחזיר אותך למקומות שאולי בעצמך, את רוצה להניח אותם בצד. כשזה לא קורה, זה לא קורה. כי גם כאן יש אמנם רק... זה כאילו, את יודעת, בשונה מכיתה, אבל יש יחסים חברתיים.
ממש.
ויכולת שגם, אני חושב על זה שבמרחב שלך, במקום שבו את מפתחת אנשים קולית, יכול להשתחזר קשר שהוא לא טוב, קשר כמו אחד הקשרים שהיו בילדות.
יכול להיות.
אני רואה את העיניים שלך.
יכול להיות.
ואז בעצם כוכב נולד. ואת מסיימת מקום שישי. עכשיו, הימים הם ימים של כוכב נולד בשיא תהילתו. זה עונה שלישית, עונה ראשונה נינת ושירי, עונה שנייה...
להזכיר לך שלא הייתה שום תוכנית ריאליטי אחרת.
שום כלום. ואת מגיעה לתוכנית, אם באמת, זה מצחיק להגיד, אבל זה ערוץ 2, כמו שמדברים על הערוץ הראשון עם 100% רייטינג, אז ערוץ 2 היה 40-50% רייטינג.
כן.
את מרגישה את זה ברחוב? את עושה ביצוע מדהים לנוסעת בעקבות האהבה?
אני מרגישה את זה, לא היו מצלמות, אז בטלפונים, הייתי חייבת ללכת עם עתים בתיקים. ואני מרגישה את זה...
עתים בתיקים כדי מה? כדי שאנשים...
כדי לחתום.
כדי לחתום לאנשים.
אני מרגישה את זה ברמה שלא... לא יכולתי ללכת שנה ברחוב. ממש. והמזל שלי זה שישר הראל סקאט התקשר אליי, גם הייתי בלהקה צבאית, בלהקת חיל אוויר, וגם הראל התקשר אליי, אמר לי, אני מרשה לך כאילו לבכות על זה רגע וחצי, יומיים.
על הרגע הזה שבעצם, שלא הגעת לגמר.
שלקחתי את זה מאוד מאוד קשה.
כן?
כן. עוד פעם, המקום הזה שאני בטוחה, שגם כולם מסביבי, גם הדיבור בהפקה היה, גם האימורים מסביב, גם הקהל ברחוב, הכל הרגיש שאת הזמרת של העונה. ו...
כי באמת הזכרנו את נוסד בעקבות אהבה ממש הפך להיות להיט. כלומר, אני לא חושב שוורדינה כהן...
עד ביצע... היום
נכון?
אנשים עוצרים אותי ברחוב.
שומעים את הביצוע הזה. איך הגעת דווקא לשיר הזה? זה מסקרן אותי.
את האמת שזה דורון מדלי.
הגאון.
הגאון. והיה לנו גם שיר לגמר לי ולדורון.
איזה? מסקרן אותי.
של ריטה. שרה ברחובות.
וואו.
כאילו, היה לי ממש כבר איזשהו מסלול, כאילו, יעדנו את זה לגמר, זה היה ברור, אבל כמובן שאין לו שליטה, יש לו רק את ההרגשה.
כן. שדורון בעצם, באותו שנה היה בעצם...
ואני יכולה לספר לך משהו?
המנהל הרפרטוארי של כל העונות הראשונות
שלי. אתה יודע שהוא לומד אצלי פיתוח קול?
דורון?
כן.
יאה, איזה סגירת מעגל.
יש לו מופע מדהים עכשיו, הוא התחיל לשיר, והוא הגיע אחרי שנים שהוא לא נגע בגרון שלו, גם היה לה הרבה בעיות בגרון בעקבות העונה הזאת. והוא הגיע במצב שהגוף זוכר, אבל הגרון לא פעיל. ואנחנו עושים דרך מדהימה, אני גאה בו, אתה לא מאמין איך הוא שר.
איך את מסבירה? את משתמשת במונחים שהם, מי שמכיר את עולם השירה, תסבירי נגיד, כשאת אומרת, הגוף זוכר?
כמו שריר, כמו מישהו ש... עושה ספורט, ואז לתקופה לא, ואז הוא חוזר, אז זה קשה.
צריך לאמן את זה.
זה קשה, צריך לאמן את זה, ומצד שני יש זיכרון שריר, זאת אומרת, הגוף יודע. ואני חושבת שאחד הדברים הטובים אצלי, זה שאני רואה מי עומד מולי, ואני יודעת לנתב את ה... כי אין דרך אחת. ואני יודעת לנתב את הדרך הנכונה בשבילו, ובגלל זה גם התוצאות יחסית מאוד מהירות.
אז גם כאן בעצם... זה ממש, את מתוך עצמך יוצרת דרך עם כל אחד ואחד.
ממש. גם רגשית. ואני חושבת שגם אתה לימדת אותי הרבה בדרך להגיע לשם. לי לא היה אף אחד שידריך אותי. אני יצאתי מכוכב נולד בתחושה, הראל סקאט אמרנו מתקשר אליי, ואמר לי בואי תזמרת ליווי שלי, אבל כל הזמן אמרתי, המומנטום. חייבת להיות זמרת, כל מי שתפס אותי ברחוב, איפה את?
כי כולם מגיבים לזה ברחוב, ואתה אומר, אני חייב להקות בברזל.
נכון.
בעודו חם.
ולא היה לי אף אחד, למדתי אצל רחל לוחמן, המלכה, שהיא גם, תכף נדבר על זה, היא גם תפסה אותי, והיא זאתי שבעצם אמרה לי, את היא מורה לפיתוח קול, יש לך את כל הנתונים. אבל לפני זה, אני יודעת שאני לא מורה לפיתוח קול, ואני לא כלום, אני זמרת. ולא היה לי אף אחד.
ויתרה מזאת, אני רוצה להגיד, אפילו כשאתה אומר, כשאת זמרת, להעביר אותך פתאום להיות תומכת לחימה. כלומר, יש פרונט,
כן,
ויש בק.
ממש.
וזמרת עומדת בפרונט, בקדמת הבמה, ולהגיד לך, את הולכת להיות מורה לפיתוח קול.
היא גם אמרה לי, אם את מורה לפיתוח קול טובה, את לא תהיה זמרת. שזה משפט שאמרתי, לא, אני נצח את זה. אין דבר כזה, אני זמרת.
אני יכולה להיות גם וגם.
אני יכולה. אבל לא היה לי אף אחד שיבוא איתי יד ביד, ויגיד לי, חפשי. כולם אמרו לי, תהי זמרת. מה זה להיות זמרת? מי אני? מה אני? מה אני רוצה להגיד? איך אני מלחינה בכלל? איך אני מתחילה לכתוב? כן, מה? יש כאלה שזה נובע מהם, שאני רואה את הודעה. היא מקיעה את זה. זה, יש לה... הדרך שלה להביע את עצמה, הביאה פה משהו חדש, שהיא עד כדי כך הביאה משהו חדש, שהיום כולם מתחילות להישמע כמוה, היא ממש הביאה איזה נישה.
שפכה את הנפש שלה על המחברת.
ממש, והיא חצי מדברת, חצי שרה, אבל ממקום כזה כל כך אישי של הלב שלה, שהקרביים שלה בחוץ, ואז אני אמרתי, מי אני, מה אני רוצה להגיד? עכשיו היה לי על מה לדבר, אבל לא הצלחתי להוציא את זה. ואז...
גם כשאומרים לך, תיצור, הנפש צריכה מרחב כדי רגע להביע את מה שיש לה מבפנים, כי אחרת זה יוצא מנותק.
אם אין לך את זה טבעי, אז מה זה תיצור? היום יש סדנאות כתיבה, וסדנאות הלחנה, ומפגשים, וסדנה שלך, שמוציאה את האותנטיות החוצה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר להיפגש איתם, ולהבין, ולהיות בהוויה.
לפגוש את עצמך דרך זה, כן.
כן, ולי לא היה. לא היה אף אחד שיגיד לי, רק היה לי את הלחץ של משפחה שלי, של אבא שלי, שמאוד רצה את זה בשבילי. והיה לי את הלחץ שלי. של איפה את? למה זה לא קורה? וכולם רצו. אני ממש יכולתי לעשות מה שאני רוצה. אני הייתי עם עופר מאירי, שמפיק מוזיקלי, אחד
אדיר, מטרופולין.
טובים, שזה מה שרציתי. שאלו אותי את מי את רוצה, אמרתי אותו, והגעתי אליו, והתחלנו לעבוד ביחד. אבל כל יום, אני חושבת שהוא אפילו לא יודע את זה, כל פעם שלפני פגישה, אני הייתי בהתקפי חרדה. הייתי מחפשת את כל הסיבות בעולם, למה לא להגיע. למה לא מתאים היום?
איזה מוזר לי שנעמה לוי שיושבת מולי,
כן.
היא זאת שתמיד דוחפת למצוינות, ואין דבר כזה תירוצים, ולוז זה לוז, מספרת רגע פה על מה קרה לה, רגע לפני שהתהליך יצירה שלה כבר התחיל להאיץ.
אני לא הצלחתי. אני ידעתי שאני זמרת, אבל לא, פשוט לא הצלחתי. ובאותה תקופה עבדתי עם, ממש נפגשתי עם פסיכולוג מדהים שעזר לי, והוא עזר לי בשני מישורים. כשהגעתי אמרתי לו, אני צריכה עזרה בשני מישורים. המישור שלי, במקום הזה שאני זמרת ואף אחד לא יכולה עליי, כשאני עומדת על הבמה ושרה קאברים ויום זיכרון, וזה, מי יכול עליי? אבל אז אני עולה מהבמה, ואין לי את הערכה העצמית הזאת מול גברים. בנושא הזוגי.
כלומר, היה ממש סוג של, אני לא רוצה להגיד פיצול, כי אולי זו מילה גדולה מדי, אבל...
היה פיצול.
היה פיצול? היה את פיצול. את נעמה שעל הבמה
ואת נעמה ש... היה שתי נעמות. ממש. בזמן שכל החברות שלי כבר גרות עם החברים שלהם, והן מתחתנות, אני רק בגיל 30 הכרתי את מתן, את בעלי, והייתי בטוחה שזה לא יקרה לי. הייתי בטוחה שזה לא יקרה לי, שהעיר שתל אביב סוגרת עליי, שאני חזקה מדי, שלא יודעים להתמודד איתי... שהשירה זה משהו שהוא אפילו באיזשהו מקום גם מאיים, הוא כל כך טוב, אבל לא הצלחתי למצוא את זה. ולאט לאט עם עצמי פתרתי את זה, ולא התפשרתי, ואז הגיע המלך שלי.
המאמם.
ובמקביל, אחרי שכל כך, שאני זוכרת שכשיחסית הגענו לזה, אני ודני, והוא אמר לי, אני מרגיש אחרי זה 3 שנים, שאולי שווה שנדבר עכשיו על הנושא השני.
רק אחרי 3 שנים.
מיצינו את הנושא הזה, אולי כדאי שנתחיל לדבר על הנושא השני. ובאותו רגע...
אז הוא איש חכם. קודם כל הוא נתן לך את הזמן ואת הקצב.
כן. ובאותו... מדהים. ובאותו רגע אני אמרתי לו, ולא התכוונתי, זה פשוט יצא ממני. אמרתי, לא תכננתי. אמרתי לו, אין נושא שני. אני לא רוצה.
ככה?
ככה. אני לא זמרת. אני לא רוצה. ואני זוכרת שבאותו רגע שאמרתי לו את זה, הוא ניסה, הוא שאל שאלות, הוא בדק, וההתנגדות שלי הייתה כל כך גדולה, התנגדות והשלמה. אני זוכרת שברגע שיצאתי, הלכתי בתל אביב, הבית שלי היה בלילינבלום, והוא בבימה, כאילו כל רוטשילד הייתי צריכה ללכת. אני הולכת מהבימה לכיוון השני של רוטשילד, ואני זוכרת שהיה לי...
הקלה.
וואו. אני לא זמרת. נגמר. אין את המרדף הזה יותר.
עד כדי כך.
אין. זה לא מתאים לכולם.
ובאותה תקופה, נכון, את כבר מספיקה גם להיות גם עם אראל סקאט, זמרת ליווי, נכון?
כן. ואז הייתי קצת עם שירים מימון. ואז כבר התחלתי ללמד.
אבל עוד לפני זה היה את הווקה פיפל.
אה, נכון.
שזו תקופה, אני חושב... ששלוש שנים היית שם, נכון?
3.5.
3.5.
כן.
ואני חושב...
בהרכב המקורי שהכל נבנה ונכתב עליו.
הרכב קודם כל ליאור חלפון המהמם.
ושי פישמן, מפיק המוזיקלי.
שבאמת הם הביאו משהו חדש ומהפכני, וחשבתי על זה, עלתה לי איזה פרשנות מסוימת, נראה אם תזרמי איתה, שדווקא שם מאחורי כל המסכה הלבנה, וכזה אנסמבל כזה של חייזרים מוזיקליים, דווקא שם משהו השתחרר אצלך. כי גם...
גם שם היה לי קשה עם זה בהתחלה, אני זוכרת שכשפתאום הוא בא אחרי חצי שנה של חזרות, ואמר, אתם הולכים להיות צבועים בלבן, אני מסתכלת עליו, אני, נעמה לוי, הולכת להיות צבועה בלבן, התבלבלת.
וזה לא רק זה, זה כולם צבועים בלבן, כאילו מצד אחד יש שייכות, מצד שני כולם כאילו נראים אותו דבר.
כן, אבל אני, תשמע, זה שעות הבמה שחוויתי שם, והטיולים בעולם, וההתמודדות עם שירה בכל מצב, ושירה ברמה מאוד 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 גבוהה, גרם לי, אתה צודק, יכול להיות. כאילו, זה לא משהו שחשבתי עליו, אבל זה נקי. את לא נעמה. את עולה, הייתי מצו.
את כלי.
ככה נקראתי. הייתי מצו. ומצו לא יותר חשובה מסופרנה או מאלטה. שהם היו הדמויות. היא מישהי, היא עושה את הסולו שלה בצורה הכי טובה בעולם, אבל אחר כך זוכרים דווקא את אלטה, כי אלטה הייתה מצחיקה בטירוף. ואני זוכרת שהייתי כאילו, הכפיים היו הולכים אליה, רגע, אבל הסולו היה שלי. אז יכול להיות, אתה צודק, היה פה איזה משהו שהוא...
של השלמה, של חיבור.
שמשווה, כולנו אותו דבר. כן.
יכול להיות שזה גם משהו שדחף ככה רגע באמת...
לצד השני.
לצד השני.
כן, אבל היום קורה לי משהו אחר, שזה מעניין. היום אני מרגישה שאני באיזשהו מקום אולי קצת תפסתי את הכוכבנות של המורה לפיתוח קול. את הספוט הזה שנורא רציתי בתור זמרת, עכשיו לא רציתי את הספוט בשביל הספוט, רציתי...
להיות.
רציתי להיות, כי הרגשתי שיש לי פה משהו שאני חושבת שכדאי שישמעו, כי יש לו מהות. ואז הלכתי אחורה, ולא רציתי שאף אחד ישמע, שאף אחד ידע. אני לא כל כך מפרסמת את עצמי באינסטגרם, אני כזאת מאוד...
יתרה מזאת, אני חושב שפגשתי אותך עוד לפני שבכלל הכרנו, נפגשנו בכניסה לפארק הירקון לאיזו הופעה גדולה שהייתה של אמן או הרכב שבא מחול, אני לא זוכר מה, אני זוכר אותך.
כן.
ואנחנו מתחבקים, ואת מספק, כי יש לנו חברות משותפות שהיו בדה וויס, בעונה הראשונה שלי, יקתי,
לא,
או,
תגיד, או, תגיד, אני לא זוכר.
ואז סיפרת לי שאת, שבעצם את מורה קולית, וסיפרת לי שאת קלפטר אצלך, האגדי. וואו. ואני זוכר שזה כל כך ריגש אותי לשמוע את זה.
נכון.
קודם כל שקלפטר, די קלפטר, את יודעת,
כן.
מבחינתי זה אגדה. זה, 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 זה,
שנה
זה, זה
וחצי הכנתי אותו למופע הייחוד של כוורת. והייתי מגיעה אליו הביתה, ראיתי אותו די בכל מצביו, והיה לי... וואו, זה היה מדהים, זה היה מרגש.
באותם ימים את אפילו, אני חושב שלא חגגת את זה מספיק. כלומר, יכול להיות ש...
כן, אני לא... הנה, משהו עוצר אותי מלחגוג את זה, בזמן שאני רואה בנות אחרות, או שהן מורות, או שהאינסטגרם, הפלטפורמה המטורפת הזאת, או כל פלטפורמה אחרת, אין לי טיק טוק. היי.
גם לי אין, הלאה, שלום, אחותי העיראקית.
כאילו, אתה יודע, כל התלמידים שלי באים מצלמים, כאילו, לפעמים אומרים לי, למה את לא שמה מצלמה? אם יראו... זה תוכנית דוקו, מה שקורה אצלך בחדר.
נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, ומפגשים מעניינים.
כן. אביב אלוש הגיע עכשיו, שהוא איש מלא בצבע וצלצולים, ואנחנו עוברים פה איזה משהו, גם אני וגם הוא. אתה יודע, מספיק שהיו מצלמים את זה, ורואים את החיבור הרגשי שנוצר, והתוצאות, והצחוקים, והבעלה שלו, אתה יודע, מרגע דברים שקורים, זה נורא מעניין. יש לי איזה מחסום שלא נותן לי...
יכול להיות שזאת גם הילדה?
לא יודעת איך להשוויץ את עצמי, כאילו...
יכול להיות שזאת גם הילדה?
יכול להיות, מעניין.
שהיא עוד חוששת רגע לקום...
זה מביך אותי.
במרכז הכיתה ולהגיד...
כן.
אני, פשוט אני נקודה.
כן, נורא טוב לי שיודעים עליי ומבינים בתעשייה ושומעים, ומי שיודע, יודע, מי שלא יודע, לא יודע. אבל כמו שכשאתה אמרת לי, בואי לפה, אמרתי לך, אני? מה? אז
אותו דבר.
אותו דבר.
אני רוצה להגיד שאת, זה לא רק ש... את יודעת, אמרת שרחל אמרה לך אז, אם את תהיה מורה לפיתוח קול, כלומר, היא דחפה אותך ממש לזה שרחל, היא, נגיד, היא המורה...
המורה.
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 גם את למדת אצלה, וכשהיא אומרת לך את זה, מה את מרגישה? שהיא ממנה אותך...
זה היה כבוד גדול, כי רחל למשך השנים ממש בחרה בפינצטה את המורות שהיא... והיא גם לא עשתה לי חיים קלים. רחל היא רחל. זאת אומרת, את חייבת ללכת ללמוד. הלכתי ללמוד די כי היא דחפה אותי, עשיתי תואר במוזיקה בקריית אונו. ממש בדחיפה שלה, והייתי מגיעה עם תלמידים אליה, והיו פעמים שקיבלתי על הראש, על הדרך שלי, על זה שאני קשוחה מדי בלהקות, זה היה מגיע אליה מכל מיני מקומות, או...
שזה מעניין לראות איך כל אחד רואה את השני, את יודעת, אנחנו מראות בסופו של דבר כן. אחד של השני. אבל אני דווקא חוזר לזה שהיא אומרת לך, זה אם תהי כאן, אז לא בטוח שתהי שם.
כן.
ואני חושב שכל מי שראה את ההופעה המהממת של אברהם טל היקר, רואה אותך וואו. שאת חלק כל כך...
בוא נדבר על זה רגע.
גדול מתוך ההופעה.
איזה משפחה זכיתי.
קודם כל, אברהם טל הוא אחד האנשים הנדיבים, אני רוצה להגיד, הוא התארח כאן...
נכון.
די גם בזכות איזה חיבור שלך ככה, את יודעת, והוא כזה איש נדיב. נדיב, כשהוא היה פה, הוא דיבר עלייך, הוא דיבר על כולכם, הוא דיבר על המשפחה הזאת
אני
שיש.
אני חושבת שיש לו את שפע הלב מהגדולים שאני מכירה. אני זמרת ליווי, אבל אני הרבה מעבר לזמרת ליווי.
את מרגישה את זה.
אני אפילו אגלה לך סוד. הוא קיבל עכשיו הצעה להגיש שיר לאירוויזיון.
ליובל רפאל.
כן. עכשיו, ולי רחמתי, תלמידה שלי. ואני גם הכנתי אותה, וגם בתוכנית, וגם אני, אתה יודע, רגשית אני ברור,
כן.
אני בעדה. אבל הוא הציע לי זאת, שידעתי שהיא מועמדת, שבטח ולרי תגיע לגמר או תזכה, או יובל, ראיתי את זה, ראיתי קצת. ואז שר אמרתי לאברהם, היי, אני רוצה גם. אני באה להלחין, כאילו, אתה מגיש שיר, אני איתך.
אני איתך.
וכמובן אברהם, כמו אברהם, אמר, ברור שאת איתי. איזה דבר. יצא שיר מדהים.
כן.
הגשנו, בוא נראה, המון שירים מוגשים השנה, אבל יש לי תחושה.
איזה כיף. לא, אני מכיר את המבט הזה בעיניים שלך. שהמבט הזה מופיע, זה אומר בי כיף, אולי יש פה משהו טוב.
וואו.
ובאמת אצל אברהם על הבמה, את שרה. את שרה ואת מופיעה. ואני גם, אני אזכיר לך עוד רגע מרגש, שקשור אלייך ולברברה סטרייסנד. יום הולדת 90 של שמעון פרס, זכרונו לברכה. וברברה בעצם לא מגיעה.
היא מגיעה, אבל...
היא הגיעה?
השמועות אומרות שהיא קיבלה את העיבוד, ובדרך כלל שרים בדו, וזה היה ברה, שזה טון אחד למעלה. ושזה היה לה גבוה, למרות שזה היא ברברה, אבל זה השמועות, ואז היא ברגע האחרון החליטה שהיא לא שרה את התקווה, למרות שהיא הייתה אמורה, אם זאת הסיבה או סיבה אחרת.
ומי מוקפצת?
אני.
כמה זה מרגש?
זה רגש אותי ברמה שרגע לפני אני אומר, ושזה קורה לי הרבה, בתקופה האחרונה בתור הזמרת, שכשאני כן כבר עולה ושרה, שאני מתרגשת כל כך, שאני אומרת, למה אני צריכה את זה? למה אני עושה את זה לעצמי?
אבל היום היום זאת התרגשות, או שזה עדיין חרדה?
זה גם וגם. אני צולחת את זה, כי כבר יש לי את הכלים. אבל...
זה גם מרתק, כי בסוף, עד זו שעומדת ותומכת, ובאמת, אין מילה מספיק טובה כדי לתאר...
היום...
את מה שאת עושה לאומנים האחרים.
היום אני מרגישה שאני עושה לאומנים האחרים את מה שלא עשו בשבילי. רחל לימדה אותי עם טכניקה בצורה מופלאה, אני לא חס וחלילה, אבל לאורך הדרך, שגם רק התחלתי אצלה, ובכללי, לא קיבלתי את הכלים כמו שהיום אני יודעת לתת אותם לתלמידים שלי.
את גם נותנת מעטפת, זה לא שהם רק באים, את עם יסמין מואלם בברבי, ואת עם אגם או דיה בנוקי, כלומר,
ממש.
את איתם שם.
אני איתם, ואם זה קצת ברמת שגם הפקת שירה במופע עצמו, ושינויים, אני באה למעבדים, אני אומרת להם, אוקיי, בוא נשנה את השיר הזה. אני all in, כאילו, אני...
את שם.
אני ממש שם.
כמה זה תרפויטי בלהבריא גם את עצמך?
זה הכי. זה, אני מתמלא, אני מרגישה לפעמים שהזמרת שאני יוצאת דרכם. אני ממש...
הבטחתי לך, יותר נכון, הפלתי עלייך, הבטחה. את זוכרת את ההבטחה?
לא,
מה? יום הולדת 40.
אוי ובוי, צחי.
זה קורה פה קבל עם ופודקאסט.
אוי, הלך עליי.
יום הולדת 40, אמרתי לך שיש לי חלום.
זה מתקרב.
זה ממש, בצעדי ענק. זה עוד שנה?
שנה וחצי.
שנה וחצי. הופעה שלך.
אוקיי. נראה.
את אומרת, אני לא מתחייבת עדיין.
אתה מבין כמה... זה לא יאומן, זה, איך אמרת קודם? זה פיצול.
זה פיצול.
מצד אחד, אני הכי שם, מצד שני, זה גם...
אבל יש בזה משהו כל כך יפה. אני חושב שכל מי ששומע אותנו, אנחנו הרבה פעמים רוצים, ויש לנו משהו שאנחנו טובים בו, ולא עד הסוף אנחנו מצליחים. אני יכול לגלות לך סוד, עשיתי כתבות מגזין עבור איילה חסון, את זוכרת. יצאתי נכון. לעשות, חלמתי גם להיות כתב מגזין. נכון. וכל כך נהניתי מזה. ימי צילום, שלמים עם...
והכל שלך.
עם עידן עמדי, ועם, ועם המון אנשים טובים, ושביט ויזל, באמת, להביא סיפורים, ולי קורנובסקי, ממש להיצמד למישהו, ולהביא את הסיפור שלו מזווית מגזינית. ואני זוכר שמה שלי היה קשה, זה חדר עריכה. הרגשתי שאני קשור מדי לחומרים, ושיש לי את הדרך שלי, והשמעת, יודעת, עורכי וידאו שהם ידם על המקלדת, ועורכת, והמגישה אלה חסון, שבאמת נתנה לי את הצ'אנס הכי גדול, והאמינה, אבל היה לי קשה שם. והרגשתי השלב שגם היה קיצוצים בחדשות 13, והרגשתי שזה הזמן שלי רגע להגיד, אני אצליח להשמיע את קולי, בדרך אחרת, ואני אזכיר לך שאפילו היה לי שם בעיה במיתרי הקול, הייתה לי שחיקה, ואל מי הלכתי, למי באתי, יותר נכון, את זיהית את זה בנסיעה שלנו, שפתאום אמרת לי,
נכון.
יש לך משהו בקול, ואני חושב שהקול התחבר להקול, כי כשאנחנו, גם אם יש בנו משהו שאנחנו ממש טובים בו, וקשה לנו לעשות אותו בנקודת הזמן, לא בכוח.
לא בכוח.
לא בכוח. יהיה לנו, יש עוד כל כך הרבה דרכים אחרות.
במקרה שלי, הגוף שלי עצר אותי, זה כאילו, אתה יודע, זה ממש סגר אותי, אבל זה, אבל, אני חושבת שהיום הגוף שלי לא יעצור אותי, כי אני בנסיעה על סמי טריילר נוסעת כמו חיה, ולפעמים אני זאת שצריכה רגע להגיד, איי, לעצור, לא בכוח, כל דבר יש את הזמן שלו, אם זה לא מצליח עכשיו, זה יצליח אחרי... אפילו ברמה הקטנה של הדברים הקטנים, של תוצאה שאני רוצה עכשיו עם התלמיד, אני עכשיו כן. רוצה, אני שומעת שהוא יכול, אבל משהו אצלו עצור. אוקיי, עוד קצת, לא להלחיץ.
אז זה החמלה. ואני חושב שאם אני רגע צריך רגע לסגור אפילו, לנסות לסגור מעגל עם הילדה אז, בטבעון, אני חושב שאם היה לך אז, כלומר בחוכמת הבדיעבד ברור, את החמלה הזאת גם רגע להיות בתוך עצמך, כלומר, יכולת ילדים זה עם כל כך אכזר יכול להיות, וכשאין לך כלים רגע לגלות חמלה, כאילו לתת לעצמך להיות המרחב של עצמך, והיום את עושה את זה כל כך יפה, גם בשביל עצמך, בשיחות הקטנות שלנו.
גם בשביל הבא וגם, שלי.
זהו, ורציתי להגיד שבסוף אלי, היום בת כמה היא?
שבע.
את רואה אותה לפעמים וחושבת...
זה קטע, אני עוברת שם משהו חזק. אלי יפה.
מאוד.
יפה.
חמסה.
ואני היום עושה הפוך. כל מי שרואה אותו אומר, אז יפה, את איזה יפה, את משהו שאני לפעם לא, אמר, לא, לא נאמר לי. ההפך נאמר לי. היו צוחקים עליי בכל דרך אפשרית, שהאף שלי גדול, שהשיער שלי, כאילו...
ילדים או סביבה?
ילדים.
גם... ילדים.
וגם סביבה. אמא שלי הייתה... אמא שלי תימניה יפהפייה עד היום. עד היום שואלים אותי, מה אמא שלך יפה?
כן.
וכל מקום שהייתי הולכת...
היא באמת מאוד מיוחדת, היא תבשה.
והיום, וכל מקום שאני הולכת, היו אומרים לי, מה זאת אחותך? זאת אחותך? כאילו כל הזמן היה אישיו. ואתה יודע שגדלתי גם עם מיקה הרי, ממש למדנו ביחד לשיר, זאת אומרת, היינו משלימות אחת השנייה, הכרנו בלהקה בבלתי מתפשרת, ושם צמחנו לשיר ביחד, היא התקבלה לתזמורת צה"ל, ואני התקבלתי ללהקה צבאית, ואז זה ככה נפרד, אבל את כל ההתבגרות שלנו עשינו ביחד, והיא תמיד אמרה, בסוף את כאילו, כל המחמאות הולכות אלייך. אני יודע, כן, אבל את היפה. אני הייתי זאת ששרה יפה, והיא הייתה יפהפייה.
איזה קשה, זה כאילו, כל אחד רוצה. כל אחד רוצה את מה שיש.
ועכשיו עם אלי, אני מנסה להגיע למצב שכל הזמן אומרים לה, איזה יפה, את יפה, ואני כל הזמן אומרת לה, נולדת עם זה. זה לא משהו, זה אמא שלי אמרה לי. אמא שלי אמרה לי משפט מדהים. אמא שלי אמרה לי, זה לא מעניין אותי. אני נולדתי ככה. זה לא משהו שצברתי, שרכשתי, שהתבגרתי עליו, שחוויתי.
שעבר טרנספורמציה כדי לקבל אותו, כדי להרוויח אותו.
בדיוק, לא הרווחתי את זה, ככה נולדתי. ואני כל הזמן מנסה להעביר את זה לאלי, שחס וחלילה לי לא תשתמש בזה, או שתחשוב שזה... וזה הפוך, כי אני תמיד הייתי רוצה להיות
היפה.
היפה. אבל כנראה שזה התיקון שלי, תראה איזה מדהים זה.
כמה את יפה. מבחוץ ומבפנים.
היום אני מרגישה יפה. בשנתיים האחרונות אני מרגישה יפה. אני בת 38. שנתיים האחרונות.
מדהים.
כן.
ואת גם צריך להגיד מזל טוב. אנחנו מתקרפים ככה לסיום, אבל צריך להגיד מזל טוב, כי את בעצם עם קורס, נכון? שהוא...
וואו. כן.
שהוא בעצם יכולת לכל מי שאת יודעת... מחפש לקחת ממך ולשאוב ממך כלים.
נכון.
כי הלוז מפוצץ.
במשך שנתיים אני עובדת עליו. איך אני נותנת את עצמי, איך אני מוצאת את המקום הזה, שהוא גם רמה מאוד מאוד גבוהה של טכניקה, וגם איך מישהו יכול לקחת את הכלי הזה, ובאמת להשתפר, כי אליי אי אפשר להגיע.
כן.
אז הצלחתי לפצח את זה, ומצאתי בשעות של עריכה ועבודה קשה.
ודיוק על דיוק על דיוק.
ודיוק על דיוק.
כי אמרנו שאת פדנטית.
וואו, כמה פדנטית.
אני מתלבט איך לקרוא לו פרק. יש מצד אחד, יש משהו בבלתי מתפשרת, שזה שם פשוט מצוין לפרק. הבלתי מתפשרת.
זה לגמרי זה. איזה קטע.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
תודה לך, אהוב שלי.
איך היה?
אהוב הלב.
אני צריך לוודא, אני צריך רגע...
היה? אתה צריך את הציון שלי.
אני צריך לדעת ש...
היה מרפא.
חיים שלי.
יש לי פה דברים שאני הולכת איתם עכשיו, אני צריכה לאבד רגע.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת, ואני עוד לא, אני לא מוותר על, על הרגעים, כי באמת לשמוע אותך שרה ברגעים האלו שלנו, את יודעת שאת מדגימה איזה משהו... אחד החיילים בלהקות, או שאת פתאום רגע שרה לעצמך ברכב כשאנחנו נוסעים לאיזה אירוע או משהו כזה. אני כל כך נהנה מזה. זו שירה שהיא גם חזקה ועוצמתית, ויש בה הרבה רכות ורגישות ופגיעות, ובא לי, את יודעת, אני בא לי אני, לעצמי, שיהיה לי בספוטיפיי, כאילו...
אני מבינה שאתה דוחף אותי למולדת 40.
אני רק מניח את זה
כאן. מופע ענק שלי.
אם זה יקרה, יש לנו פה קטע קטן שהוא הטיזר כבר לקראת.
וואו.
שיהיו לנו ימים טובים, אמן. תודה רבה. אהובה שלי. תודה רבה.
ביי.
אני אוהב אותך.